אנחנו בספר מוסר אביך, כידוע, כזכור. אנחנו הגענו לפסקה ב' בפרק ג', פסקה ב' בפרק ג', שנקראת פירוטי יסודות המידות. והפעם, במידת הגאווה, פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. כן, מה שנעשה כאן, אנחנו נשתדל מאוד במהלך הפרק, בעזרתו של הרב כמובן, אנחנו נשתדל לקחת את המידה הזו, מידת הגאווה, דרך הדוגמה הפרטית הזו של מידת הגאווה, אנחנו נלמד כמה עקרונות שמשותפים, כמה עקרונות חשובים מאוד בחשבון הנפש, שמשותפים כמובן לעבודה גם על מידות אחרות. בעזרת השם נצא מכאן בשלל גדול, כן, העקרונות שהרב ינחה אותנו כאן, ילמד אותנו כאן, הם עקרונות מאוד חשובים שבלעדיהם כמעט ואי אפשר בכלל לרדת לקור ההיתוך, כן, של המידות. אי אפשר כמעט לטפל במידות, אי אפשר בין אם זה לפרק מידה רעה או להרכיב, כן, וליצור מידה טובה, כן. דברים מאוד מאוד חשובים, נראה את זה בפנים. פירוטי יסודות המידות, מידת הגאווה. בכל המידות, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשן, איך להיזהר מייסוריהן וללכת בהם בדרך הישרה, צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים ליפול בפח של מידה רעה, אנחנו צריכים לדעת קודם כל למה היא רעה. אנחנו צריכים כאילו, הייתי אומר, לקחת בשבי את המידה הזו ולהתחיל להוציא ממנה אינפורמציה. למה את רעה? מידת הגאווה. למה את רעה? גלי לנו את סודך. כלומר, אני בעצם מתכוון לבוא לומר, שאנחנו חווים באופן רגשי את מידת הגאווה, למשל, החוויה הזו היא סרט אילם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בעצם ממה מורכבת המידה הזו. אנחנו חווים את החוויה הזו בצורה רגשית בלבד. אני מתגאה, אני מרגיש את עצמי. אבל מה זה? למה? כמה? איך? כיצד? מה תמון? מה מניע? מה מזין? מה מתדלק את התחושה הזו? איזה משפטים? איזה אמירות? כן? איזה מחשבות? איזה הנחות יסוד? איזה אידיאלים? לא יודע מה. למה? כלומר, מה אתה מתגאה? למה אתה כועס? למה אתה ענב? מה הסיבה? מהי התורה, במילים אחרות, של המידה הזו? או, אם נדבר בשפה יותר כימית, מה המרכיבים בעצם של החומר הזה? מה המרכיבים? מה זה בנוי? אני יודע שמים זה H2O. יפה. יפה. H2O. שתי מולקולות של מימן, כן? עם מולקולת חמצן אחת. מים, יפה מאוד. טוב, כיוון שמים מורכבים, כן? משתי מולקולות של חמצן ואחת, של מימן ואחת של חמצן, אז אם אני רוצה עכשיו לשנות את מצב המים, כן? אני אכניס שתי מולקולות של חמצן ושתי מולקולות של מימן. מה יהיה לי אז? קצת משהו שונה. עכשיו אני רוצה לסלק את המולקולה של החמצן ולהשאיר רק מימן. מה יצא לי? גז. אני משנה את הדבר. כלומר, אחרי שאני יודע מה מורכב החומר עצמו, אני יכול לעשות מניפולציות. אני יכול לעשות שינויים. צריך מאוד להיזהר עם זה, אגב. לפעמים השינויים יכולים להיות קטלנים ביותר. כן? אבל עצם הידיעה של החומר, או חמרים המרכיבים את המידה עצמה, או את הדבר עצמה, החומר במקרה זה, או את המידה, זה כבר מאפשר לי לרדת לרז, לסוד ההרכבה של הדבר. ואז אני יכול. אם זה חומר חיובי, אני יכול לחזק אותו. אני יכול לחזק אותו. אם אני רוצה באמת שאותה פלדה תהיה חזקה יותר וחסינה יותר, אני רוצה ליצור סכין שאחרי 300 חיתוכים עדיין לא יתקהה. אז אני עכשיו יודע שאני צריך לעשות את הפלדה הזו לעשות סקסוגת. ואת הפלדה הזו להכניס בתוך כבשן של 800 מעלות, ואחרי זה לשים את זה בהקפאה עמוקה של חנקן, ואחרי זה עוד פעם בכבשן ועוד פעם חנקן, וכך אני אצור איזה להב בסופו של דבר שהוא לא יתקהה גם אחרי 300 פעם. לקחתי את היסוד של הפלדה, הכרתי את מרכיביו, עכשיו אני יודע איך לחשל אותו. אני יודע מה להוסיף, אני יודע מה לגרוע כדי ליצור חומר איכותי יותר. אנחנו יכולים להיות כימאים, אנחנו יכולים להיות, כן, יותר יוצרים, יותר משפיעים, יותר מעצבים. בעניין המידות זה לא פחות חשוב. הייתי אומר אפילו יותר חשוב. הידיעה הכימאית הזו, כן, ההתמצאות הזו בכימה היא כל כך חשובה בענייני המידות, שבלעדיה כמעט ואי אפשר לחולל שום מפנה משמעותי ומהותי בעולם המוסר שלנו. כמו שבלי ידיעת המדע והכימיה לא יכולנו להשתמש בעולם הזה, כן? להשתמש במחמניו, באוצרותיו, בצורה משמעותית, כן? היינו פרימיטיביים לחלוטין, ועדיין דרים תחת כיפת השמיים, או איזה בתי חימר ובוץ, כן? לא פחות מזה, אדם שלא מתמצא בעולם המידות שלו, ולא נכנס לתורת הכימיה של המידות, הוא פרימיטיבי. הוא נשלט על ידי חומרים מאוד זולים, מאוד שליליים, שכמובן היצר הוא הכימיה גדול, היצר רע, הוא חימי אדיר. הוא יודע להרכיב מידות שהם מעבוד בעצם כלים לגילוי שלו. הוא חימי פנטסטי. במעבדה הפנימית שלו, הוא יודע לקחת חומרים, לערבב אותם, למזג אותם זה בזה, וליצור כל מיני תרכובות שעין לא ראתה. וזה המידות שבעצם מקשקשות בתוך נפשנו. המידות הלא טובות. אנחנו חייבים כנגדו לפתח את תורת הכימיה למדרגה כזו. אנחנו נתחכם כנגדו. כן? ואת החומרים הרעים והרעילים שהוא מצליח להפיץ בתוך נפשנו, אנחנו נהפוך אותם לבשמים, שיתמלא כל העולם בשמים. נרדי, נתן ריחו. זה מה שאמרנו פה הרב, במילים אחרות. בכל המידות, נחזור למשפט הזה, שנבין אותו גם טוב יותר, לדעתי. בכל המידות, כאשר נחקור לדעת עיקר שורשם, וחקירת עיקר שורשם זה תנאי, כדי להיזהר מאיסוריהן. איך להיזהר מאיסוריהן? וללכת בהם בדרך הישרה. להיזהר מן האיסור, כלומר, להנדס את המידה באופן שנסלק מן המידה הזו את הגורמים השליליים, ותחת הנעצוץ יעלה הדס. במקום החלקים השליליים של אותה מידה, אנחנו את החלקים המחלישים והשליליים נסלק מאותה מידה, ובמקומה נביא חומרים טובים, משובחים, שישפרו את איכות החומר, את איכות המידה. כן? אז מצד אחד זה להיזהר מיסוריהן, זה סור מרע, וללכת בהן בדרך ישרה זה עשה טוב. זה המצב הרצוי של המידה. או, איך אנחנו מגיעים לזה? שיעור א' בכימיה. צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. כן? ממה היא בנויה? כן? זה מה שנקרא חומרה ותוכנה. חומר המידה זה חומרה, ומהותה וצורתה זה התוכנה, זה התוכן הפנימי. מהו התוכן הפנימי של הגאווה, ומה מרכיב אותה? תכף אנחנו נראה שהרב יביא לנו בעצם את ארבעת המרכיבים של הגאווה, שם נראה את חומרה ואת תוכנה. מה שנקרא, נראה את האידיאל של הגאווה, ונראה גם את הפרטים שלה. אנחנו נראה את זה בהמשך, נבין יותר טוב, כן? בסופה של הפסקה. מה זה חומר ומהות? כן. כן. זה היינו צריכים לדייק ולומר, כלומר, לא אמרנו, לא דייקנו. כן? לצודק, הערת הערה מאוד חשובה. למעשה, אין דבר כזה מידה רעה. אנחנו לא באים, חס ושלום, כרגע לעקור את מידת הגאווה מן הנפש. אנחנו בהחלט, בהחלט רוצים את הרגש הזה שקרוי גאווה, ואנחנו רוצים לתעל אותו למקומות חיובים. הרגש הזה שנקרא גאווה, כן, הוא אכן מצוי בעומק נפשנו, זה דבר ברור. אנחנו רוצים לתעל אותו באופן כזה שיביא אך ברכה. זה נכון, זה נכון. כן, כמובן. כן, אולי זה מה שאומר פה הרב, איך להיזהר מייסוריהן וללכת בהן בדרך ישרה. משמע שיש גם דרך ישרה בגאווה. כן. כמו שאומר רוחות צדיקים. אין לנו את זה פה, שמדבר על מידת הגאווה. כן, אז גם שם הוא מדבר על זה. איך להניג אותה בדרך טובה. להניג אותה בדרך טובה. כן, זה הרבה חשובה מאוד. צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורתה. והנה, והנה, שאנחנו באים באמת לשאלה, מתחילים יותר להתקרב לסוגיה הזו של סוגיית ההרכבה, התרכובות. כן? התרכובות. כן? ממה זה מורכב? והנה, כמו שאנו רואים, שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות בעצמם מורכבים. וכפי הכלל האמיתי שיודעונו חכמי האמת, שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אין סוף על כל העולמות, ברוך הוא, ואפילו הספירות העליונות, זה עולמות עליונים, רוחניים, מורכבות הממוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. כלומר, כלל ראשון, אין במציאות יסודות. מה שאורגן אולי לחשוב, כן, בלוח התרכובות והיסודות, כן, שכאילו יש יסודות במציאות, אין דבר כזה יסודות. כל דבר הוא מתפרק. השאלה היא, האם יש לנו את האמצעים המתאימים כדי לפרק את זה? כן? אז האם הצלחנו להגיע למצב של מאיץ חלקיקים? זאת אומרת, אפשר לפצח, כן, אטומים. אפשר לפצח אטומים. האנרגיה האדירה שמשתחררת מפיצוח אטומים היא בלתי רגילה. למה? מכיוון שבאמת האטום הוא גם מורכב, אבל ההרכבה שלו היא מאוד דקה. מכיוון שהיא מאוד דקה, כן, ממילא יש בה אנרגיה אדירה. היא כמעט, היא כאילו בעינינו, בעיני האדם, כן, ההרכבה הזו היא קרובה להיות אחד. כן? לכן קוראים לזה יסוד. כן? קוראים לזה יסוד כי זה הרכבה כל כך דקה. זה כמו, תן דוגמה, כן? הנייר הזה. זה ברור שהנייר הזה הוא מורכב מסיבים. אבל בעינינו זה נראה כמו דבר אחד. עכשיו אני אבוא ויגיד לך, כן? או שאני אבוא וישים את הנייר הזה מתחת למיקרוסקופ, אתה תראה את כל הסיבים, ממש נחזים זה בזה, ממש ככה. אתה תראה את החיבור הרבה יותר פשטות. אבל כשאתה מסתכל על זה בעין לא מזוינת, בצורה כזו, נראה לך כאילו זה אחד. עכשיו, לפי רמת ההרכבה ועוצמת ההרכבה, יהיה קושי יותר גדול בעצם לפרק את ההרכבה הזו, כן? יותר קשה יהיה. עכשיו, מכיוון שזה נקרא בקלות, סימן שגם ההרכבה היא מאוד דלה ורופפת. ככל שההרכבה היא חזקה יותר, את העץ הזה, כבר אני צריך אמצעי יותר חזק כדי לפרק. ברזל, עוד יותר. מזה באו לחשוב שלמעשה יש יסודות לעומת תרכובות. התרכובות זה הדברים שאפשר לפרק אותם בקלות. היסודות זה יהלום, זה דברים שיותר קשה לפרק אותם, אבל לא. זה הכל שאלה אם יש לך את האמצעי לפרק או לא. אבל הכלל הוא שכל דבר הוא מורכב. עכשיו, למה חשוב להגיד את זה? אם באמת, עכשיו תראו איך זה משפיע על התפיסה המוסרית, ההנחה המדעית שיש יסודות. איך זה משפיע על התפיסה המוסרית? אם יש יסודות בתוך המציאות, ממילא הם לא ניתנים לפירוק. מכיוון שהם לא ניתנים פירוק, האדם לא מחויב לתקן. כי אולי יכול לתקן. עכשיו, אם אני מסתכל בתוך הנפש, ואני מתבונן על מידה מסוימת, מידת הגאווה למשל, ואני קולט אותה כמידה פשוטה ולא מורכבת, מה המסקנה האוטומטית הלא מודעת? שאין לי שום אפשרות לתקן את המידה הזו. אין שום אפשרות. המידה הזו היא מאוד מאוד תקיפה. היא לא נוצרה כתוצאה מחיבורים של דברים. מכיוון שהיא לא נוצרה כתוצאה מחיבור, אין לה חוליה חלשה. ששם אני יכול להיכנס. אני בעצם לא יכול לגרום הפרדה בין החלקים, כי היא לא בנויה מחלקים. היא בנויה מדבר אחדותי ופשוט. זה הנחת יסוד מסוכנת ביותר. הייתי אומר אפילו טרגית. ממש בעייתית. אבל אם אני מבין שגם היא נוצרה כתוצאה מחיבורים של דברים, כל השאלה זה איך להפריע לדברים המתחברים האלו, בעצם להזדקק זה לזה. אם אני יודע שהאש, כן, הדולקת, היא בעצם לא דבר פשוט, אני יודע שהיא מורכבת מחומר גלם, מחמצן וחום, אני לוקח את אחד היסודות האלו, מספיק שאני מה?
וגם אוויר.
חמצן. חמצן. זה מה שאמרתי חמצן, כן? אז אם אני יודע ש... לא? זה לא אותו דבר? כן. אם אני יודע שזה מורכב משלושת הדברים האלו, אני שומט את אחד היסודות האלו, ממילא האש כבר לא תדלק. היא כבת. היא הולכת ודואכת. הולכת ודואכת. כן? בין שלושת המרכיבים האלו כמובן יש הבדלים. יש מרכיבים שיותר מהותיים ליצירת האש, יש מרכיבים שהם פחות. כן? ודאי. אבל ודאי שאני אגרום שינוי באש. כל עוד לא ידעו ממה אש מורכבת, היה קשה לחבוט אותה. עד היום אגב, משכללים את המוצרים, כן? שתפקידם זה לחבוט אש. תלוי גם באיזה רמה אש, באיזה עוצמה, ממה היא נוצרה, מאיזה חומרי גלם, לא משנה. אבל זה ברור שכל הפיתוח סביב העניין של כיבוי האש, הוא סב סביב המדע של יסודות האש. ממה היא נוצרת? וכנגד אותם יסודות, אנחנו מתחבלים תחבולות. מה יגזול את החמצן של האש ביותר? מה ישמוט את חומרי הגלם של האש? מה יצנן את חומה של האש? לפי זה, אנחנו יכולים יותר ויותר לשלוט. אז הנחת היסוד בעבודת המוסר היא, קודם כל, להבין שכל דבר הוא מורכב. ואין מידה שאינה מורכבת. ותפקידנו זה לחשוף לכל הפחות שלוש או ארבע מרכיבים. אם תשאלו מכמה מרכיבים באמת בנויה האש, האמת היא שלא מורכבת רק משלושה. יש עוד הרבה דברים, אבל זה לא רלוונטי. מה?
כל דבר מורכב.
לפחות מעשר.
האש למעשה זה גז. וכל דבר, ברזל, עץ, פלסטיק, הכל, זה גז שבוער.
אז יש גם גז.
קראתי לך פה משהו קטן,
שהרבה לא מודעים. אבל אני אומר, יותר מזה, זה לא רק גז. הרב אומר כאן שלפחות מעשרה דברים, אין דבר שהוא מורכב מפחות מעשר. עכשיו, אנחנו לא מודעים לשבע הנוספים שיש באש. אנחנו בעיקר חווים את שלושת המרכיבים הראשונים. כן? של, כמו שאמרנו, בדיוק. חומר גלם, חמצן וחום. אבל יש עוד הרבה יותר. מה? מניין, כן. לפחות עשרה מרכיבים. אז בוא נראה בהמשך. וכפי הכלל האמיתי, שיודעונו חכמי האמת שאין מציאות פשוטה, זולת המעציל אין סוף על כל העולם הברוך. אז הקדוש ברוך הוא פשוט. לכן הוא גם נצחי. כן. ואפילו הספירות העליונות מורכבות המוזגות מכללות המידות של מעלה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. ועל כן, מכאן והלאה, מה נותר לנו? צריך להבין את החומר. כמו שהוא בעיקר הרכבתו, שימו לב מיד מפתח, עיקר הרכבתו. לא עליך מלאכה לגמור. דייך, שתדע את המינימום ההכרחי הקריטי של המרכיבים של הדבר. זה יספיק כדי לחולל מפנה. שינוי. בעיקר הרכבתו. וכמו כן, גם המידות שבנפש. מורכבות מכוחות יסודיים. וכפי הרכבתם, ישתנו. כפי הרכבה, כך הם ישתנו. תיקח יסוד, תוסיף יסוד, מרכיב, כן? כך תשתנה גם מידה עצמה. וכפי הרכבתם ישתנו, וצריך המעיין, מי שרוצה באמת לעסוק בתיקון המידות, בחשבון הנפש, צריך המעיין לדעת האמת, לחקור על פרטי הרכבתם ומחלקותיהם. כן גם, מידת הגאווה בוודאי, כמו כל המידות, חומרה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. אנחנו חייבים לקרוא לתכונות האלו בשם. אתה חייב לקרוא להם בשם. כן? תכונות פרטיות. כל תכונה כזו, כן? צריכה להתברר לך בהכרה בצורה מאוד ברורה. אתה חייב לקרוא לה בשם. אתה לא תקרא לה בשם, עדיין זה נמצא בתחום האמורפי, הלא ידוע. עדיין אתה תהיה שרוי בחוויה הרגשית של הגאווה, ולא תדע על מה ולמה. אתה חייב לקרוא לזה בשם. אתה חייב לאמץ את מוכחה. כן? כדי להבין מה שמו של המרכיב הזה. תכף נראה מה הכוונה בשמות, כן? ויקרא אדם לכל החיה בשמות, שחייבים לקרוא בשמות לחיות של הגאווה. ממה היא מתחיה? ממה היא יונקת? קרא לזה בשם, כן? כל דבר שקרא אדם הראשון בשם, זה היה שמו. ראה גמל, אמר זה גמל. ראה חמור, זה חמור. וזה היה שמו, כן? בעצם הוא הגדיר את הכוח המחיה של אותו הדבר, כן? הכוח החמורי, הכוח הגמלי, כמו שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, כן? הנפש הנשרית, הנפש החמורית, כן? זה נפשות, נפשות יש. כן? יכולת ההגדרה של הכוח המניע של אותו הדבר. כן, בבקשה. ארוך אתה, אדוני, אנחנו עולם שכל נהיה נורא.
לפעמים אנחנו אומרים על בן אדם מסוים שתכונה מסוימת יותר חזקה אצלו, מידת הגאווה, מידת הכעס. השאלה, אם זה משהו שהוא נולד איתו, כלומר זה בטבע שלו, שאצלו נגיד מידת הכעס תהיה יותר חזקה לעומת אנשים אחרים, או זה משהו שהמציאות שהוא גדל בה, בסביבה, זה משהו שיצרה לו.
זה יכול להיות גם זה וגם זה. זאת אומרת, שאתה שואל, אם אנחנו רואים אדם שהוא בעל מידת הגאווה או מידת הכעס, אתה שואל, מאיפה באה לו המידה הזו? מאיפה זה בא? האם זה נקלט? האם זה נקלט מבחוץ? או שזה כוח נפשי מולד, כן? שקיים וכן הלאה. זה יכול להיות גם זה וגם זה. הרמב״ם עצמו מדבר על כך, הוא אומר, יש הרבה דעות באדם, בלכות דעות. הרבה דעות יש באדם, כן? בבני אדם, סליחה. יש בני אדם שהם כאלו, יש בני אדם שהם כאלו, יש אדם שהוא קמצן, יש אדם שהוא פזרן, יש אדם שהוא כעסן, יש אדם שהוא, כן? רגוע ושקט וכן הלאה. זאת אומרת, יש את המזג הראשוני. המזג הראשוני זה בדרך כלל מורה. זה מורה. כן, על הכיוון היסודי של הנפש. זה אחד מהמרכיבים של התפקיד של האדם. אם אדם הוא בא נטייה של גאווה, הנטייה הזו שייכת לעיקר תפקידו. זאת אומרת, עיקר תפקידו, פירוש הדבר הוא, שכנראה את הצלחתו ימצא דווקא על ידי שימוש נכון במידת הגאווה, האדם הזה אמור להיות אולי מנהיג, כן? לעמוד בראש ציבור, להשפיע, להוביל, בעל סמכות. כן? מצד שני, העבודה שלו זה אסור מרע סביב המידה הזו. זאת אומרת, מידת הגאווה שמתנוצצת בתוך נפשו, או מתנוססת בנפשו, היא בעצם אומרת לו, עיקר תפקידך הוא סביב המידה הזו. היינו, אסור מרע שלה, ועשה טוב שלה. לא תמיד. אני אומר, לא תמיד, אבל בהחלט יכול להיות. כן? אותו דבר מידת הכעס. מידת הכעס, זה בדרך כלל, מידת הכעס היא שייכת, כן? שייכת וקרובה מאוד למידת הגאווה. יש לה מכנה משותף מאוד רחב. ואתה אדם כועס שלא נעשה רצונו. נכון. זאת אומרת, מידת הכעס והגאווה הן ממש אחיות. מידת הגאווה היא קודם כל, היא האימא, ומידת הכעס היא התולדה בדרך כלל. כן? אבל בוא נדבר על מידת הגאווה, שהיא יותר מידת, אב, או מידת אם, נקרא לזה כך. כן? מידת הגאווה, כמו ששאלת, לגבי השאלה ששאלת, יכולה להיות בהחלט, כן? שייכת למזג הבסיסי של האדם. מצד שני, לפעמים מידת הגאווה יכולה להיות, כן? מידה נרכשת ונקנית. זאת אומרת, אתה ביסוד האישיות שלך לא שייך לגאווה בכלל. לא שייך. אבל תוצאה מאיזשהו השפעות זרות, נורמה חברתית, סביבת השפעה, אתה בעצם פיתחת לעצמך את המידה הזו. כן? המידה הזו בתוכך היא מידה רדומה מאוד, מאוד רדומה, מאוד מינורית, אבל פיתחת אותה. זה שריר מאוד חלש, היא לא הייתה אמורה להופיע בכלל בעוצמה כזו, אבל כתוצאה מהשפעות בלתי פוסקות, כן? חיצוניות, כן? חברתיות, חינוכיות, המידה הזו התעוררה בך. ואז פתאום מידה שלא שייכת לך, בעיקר האופי בכלל, פתאום תופסת מקום מאוד משמעותי בתוך הנפש. כן? זה דבר בעייתי.
זה יכול להיות מכאן. כן. מידת הכעס אצל ילדים קטנים,
שמין הסתם... זה לא מידה. אצל ילד קטן זה לא מידה. ילד קטן זה לא מידה, כן? בדרך כלל, ככה רב קודם, אצל ילד קטן זה לא מידה, זה אין לו מידות כלל. כן? מתי זה תהיה מידה? כן? מתי זו תהיה מידה? טוב, לא יודע אם זה טוב להיכנס לסיפור הזה. אתה יודע, בוא תגמור את השאלה שלך רגע, אולי זה לא נצטרך למה שאני אומר כרגע, אולי השאלה אחרת. כן, אז מה אתה שואל?
למה עשית לגבי... בדרך כלל הוא רגוע, אבל יש
אצלו
את המידה הזאת שפתאום מתפרצת
ו... זה לא שייך לזה. זה לא שייך למידה. יכול להיות שחסר לו משהו, יכול להיות שכואב לו משהו, יכול להיות שמתוסכל, יכול להיות... זה לא שייך למידה. זה יותר תגובה על מצב. זה יותר תגובה על מצב. אתה רוצה לדעת מה המידות שלו, תסתכל על ההתנהגות היותר כולל שלו. תסתכל איך הוא מתנהג, כן? איך הוא מתנהג בארגז החול, איך הוא מתנהג בחברת ילדים, האם הוא כנוע, האם הוא מנהיגותי. זאת אומרת, שם יש מקום לברר יותר את יסודות האופי. אבל הדברים האלו הרבה פעמים תוצאות של מערכות יחסים בין הורים ובנים, כן? תגובות למצוקה, למצב של חוסר, זה דברים אחרים. לא הייתי מהר לראות בזה את המידה שלו, כן? לא נראה לי. כן.
אנחנו רואים בעצם ילדים, אתה אומר, אין מידות בקרב ילדים, אבל לא חל שינוי בגיל 13, 14, 18. אתה רואה מישהו שהקו שלו הוא בן אדם מופנם יותר. מידת הכעס אצלו זה לא משהו שהוא ניסיון, לעומת אנשים אחרים. אתה רואה שמידת הכעס זה משהו שהוא באמת באמת ניסיון, יש להם הרבה הרבה תכונות טובות ומידות טובות, אבל לדוגמה כעס או גאווה, כל אחד והקווים שעליהם הוא צריך לעבוד. השאלה שלי היא האם אני מזהה אצלי לדוגמה, או בכלל, כל בן אדם שמזהה אצלו מידה מסוימת שהיא קיצונית והיא לא מידה טובה, האם שם תמון התיקון שלי, האם שם אני צריך לתת את מלוא העבודה?
זה לא בטוח. קודם כל, אם אתה באמת רואה שיש מידה דומיננטית מסוימת, ודאי וודאי שהיא צריכה תשומת לב מיוחד במינו. כאילו היא מכריזה על עצמה, המידה הזו מכריזה על עצמה ואומרת, טפל בי, שים לב עליי. אני דומיננטית בחייך, אתה לא יכול להעלים עליי ממני עין. אתה חייב לעסוק בעבודה, כן? כן? מולי. זה ודאי. אבל זה לא בהכרח המידה היחידה. יכול להיות שהנפש שלך יש בה 3 או 4 מידות. מיד. יכול להיות שבנפש שלך יש כמה וכמה מידות, שצריך בעצם לעבוד בכמה חזיתות. כן? בכמה וכמה חזיתות. עכשיו, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שבכל עידן ועידן, בכל תקופה ותקופה בחיינו, מידה אחרת. כן? מידה אחרת עולה. כך שאנחנו לא צריכים להתמודד עם 4 מידות בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, בגיל מסוים, עולה מידה מסוימת. עכשיו תשומת הלב מוקדשת לה. אחרי שהמידה הזו, כן, מגיעה לאיזשהו, הייתי אומר, עיצוב בסיסי, אז מידה אחרת, שגם היא שייכת לעיקר האופי שלנו, פתאום מתגלה. כן? זאת אומרת, המידה שטיפלנו בה, כן, היא מפנה את מקומה, ואז מופיע, כן, כוח אחר שהייתי מודע לו, אבל לא הייתי מודע לעוצמה שלו. ואז הוא מופיע. וגם הכוח הזה צריך טיפול.
יש מידות שהן טובות, שאני, אוקיי, נכון, אני אתן להם תשומת לב, אבל דווקא אני ארצה לפתח אותם, לדוגמה, נתינה. אז אולי כדאי דווקא להיות ערב.
לא, 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 גם נתינה לא מופיעה כ... לא, לא. זה... גם יש לך נתינה, גם יש לך את מידת הנתינה בנפש, היא לא מופיעה כמידה טובה באופן מוחלט. תמיד היא מופיעה באופן גולמי. כן? נתינה, על כל מידה צריך לעבוד. גם למידה שמופיעה באופן רע בולט, וגם למידה טובה, שעל פניו נראה שהיא טובה, גם עליה צריך לעבוד. ולפעמים המידות הטובות שלא מטופלות, הן הרבה יותר מסוכנות מהמידות הרעות. הרבה יותר מסוכנות.
אדם אבל שלא, כן. שנגיד...
לא כל מידה טבעית צריך עבודה. כל מידה טבעית צריך עבודה.
כן, אני אומר, כן. אבל יש לנו הרי נקודות בנפש שאנחנו יודעים שעליהן כדאי לעבוד יותר, כי אני שונה מכל אדם אחר, והתיקון שאני צריך לעשות על הנשמה שלי הוא תיקון אחר מזה שיושב לידי. לדוגמה, אדם ש... סתם דוגמה מהרחוב, אדם שלא נמשך לשתיית אלכוהול, לא היה בצי בכלל, לא יכול לבוא ולהתגאות, אני לא משתכר אף פעם. מצחיק, אין לך משיכה לזה, ברור שאין לך ניסיון בזה. אבל אם היה לך ניסיון ואז התגברת, יש מה להעריך פה.
כן.
השאלה, אז אני, בן אדם שלא שורה בו מידת הכעס, אולי לא שם הוא צריך לתת את תנוע עבודה, אבל בן אדם שיש לו מידת כעס יותר מחברו, אולי שם הוא צריך לתת את תנוע עבודה.
בסדר. אני מסכים איתך בסך הכל. בסדר. יכול להיות שבתקופה מסוימת בחיי הוא צריך לתת עיקר העבודה מידת הכעס. יכול להיות שהמידה הזאת תירגע בשלב מסוים, כן. ואז הוא יתפנה לגזרות נוספות באישיותו. בהחלט. אבל זה רמז מאוד חזק, שהוא צריך להשקיע עבודה פה, בהחלט, מה שאתה אומר, נכון. כן, ירמי, כן.
כל מידה ניתנת לתיקון, מניסיוני.
כן.
סליחה, אבל כל מידה ניתנת לתיקון.
אנחנו לומדים פה, כן, אנחנו לומדים פה את אחד מעקרונות העבודה. כן, כן. אנחנו לומדים פה את עקרונות העבודה, כן, איך מתקנים מידה? מידה הפירוק. פירוק והרכבה מחדש. כן, אז בואו נראה בפנים. תמשיך משהו מה. או. אמנם, מי יודע? כן.
בהמשך לשאלה של... אם אני מזהה אצלי מידה דומיננטית שהיא לא טובה, נניח, הדרך לנסות לתקן אותה זה לברוח, כמו שהרמב"ם אומר, לקצה השני, או שאני יודע שהיא מידה לא טובה, אבל כמו שהרמב"ם אמר, היא מידה שאני יכול לנתב אותה לדרכים חיוביות. אם אני... זה, את הגאווה, כמו שהרמב"ם אמר, אני אקח לי מנהיגות, אני אקח לזה. מה, איפה הוא באמת... מה...
יכול להיות שפה הרב באמת בפסקה הזו, אני רק אחזור על השאלה רגע לטובת הצופים אולי, כאשר זיהיתי מידה בעייתית כמו שדיברנו כאן, כן, זיהיתי שבתוך נפשי יש מידה בעייתית, בין אם זה כעס, גאווה או כל מידה אחרת, ועכשיו אני רוצה להתחיל לעבוד עליה, כן, אם כן, מהי הדרך לעבוד עליה? אם אני צריך ללכת, כן, אחרי הצעת הרמב״ם, הצעת הרמב״ם, אולי אפילו הדרכת או חינוך שהרמב״ם חניך אותנו, ללכת לכיוון שני לגמרי, כן, או לא. נראה לי שמה שהרב עושה כאן, כן, בפסקה הזו, זה איזשהו פשרה או הצעת ביניים. לא הייתי רוצה להגיד תחליף להצעתו של הרמב״ם, אבל לכאורה אפשר לשלב את ההצעה של הרב כאן, כן, להצעתו של הרמב״ם. כלומר, אם יש באמת מידת הגאווה באופן סוחף וחזק ודומיננטי, יכול להיות שנוכל לשלב גם את הצעתו של הרב כאן וגם את הצעת הרמב״ם. כלומר, מצד אחד אנחנו כמובן נעשה סייגים וגדרים ברורים ואפילו איזה מידה של פרישות ממידת הגאווה, כן? היינו תשובת המשקל במידה מסוימת, אבל בעת ובעונה אחת אנחנו נעסוק במה שהרב אומר לנו כאן. יכול להיות שהעבודה שהרב אומר לנו כאן היא מקלה או מרככת את הצורך בתשובת המשקל. כי אם אני עוסק בעבודה הזו, אני פותר פתרון שורש את הגאווה. אולי אני כבר לא צריך, כן, את ההנהגה הקיצונית, הפרישותית, הסגפנית הזו של תשובת המשקל. כי אני עסוק בפתרון השורש. אבל כנראה שאי אפשר רק לעסוק בפתרון השורש, כן? ולא לעשות גדרים וסייגים בעת ובעונה אחת. אבל כנראה שהשילוב של שני הדרכים האלו ממתנים קצת את התרופה החריפה שהרמב״ם מציע לנו. כך נראה. ממתנים קצת. אני מקווה שאנחנו לא משקרים עצמנו. כן? ולא מלכים את עצמנו שולל במה שאני אומר כרגע. צריך לעסוק באמיתיות ובעומק גדול בהצעתו של הרב קוק. כן? אם באמת עוסקים בזה באמיתיות, כנראה שאפשר להימנע מהסיגוף והפרישות האדירים האלו, כן? שהרמב״ם אומר לנו של תשובת המשקל. יכול להיות, אני חושב.
זה לא יכול להגיד שאם נניח פלוני יש בו את מידת הגאווה בצורה מאוד דומיננטית. אפשר להגיד שככה הקדוש ברוך הוא נתן בו את המידה הזאת, ולא בכלל שהוא רוצה שהוא ילך לחטא, שידע אם המידה הזאת, אז היא מידה שהקדוש ברוך הוא נתן, אז אם המידה הזאת, הוא רוצה שהוא יעצב אותה בצורה, ינתב אותה בדרך החיובית, אבל הוא לא יכול לשנות את זה, כי זה מידה שיש לנו.
כן, אבל הוא לא יכול... הוא לא יכול, ודאי, אם הוא נתן לו את המידה הזו בצורה כל כך חזקה, זה סימן שיש לו המידה הזו תפקיד עצום וגדול, והגבל לי בו בדרכי השם, כן? הוא צריך להיות אדמוני, הוא צריך להיות שופך דמים. בסדר, אבל כדי שתוכל להגיע בכלל למהלך החיובי של המידה הזו, אתה קודם כל צריך להחזיר אותה למצב של בירור, נקרא לזה כך, מה שקראנו הכנעה, הבדלה, ורק אחרי זה המתקה, כן? ההכנעה היא חייבת להיות כאן, אתה צריך להכניע את המידה הזו, כן? להכניע אותה זה קודם כל לקרקע אותה. התגלה איזה פגם במטוס, עכשיו צריך לקרקע אותו לשבוע שבועיים. עכשיו הוא בתוך האנגר, כן? הוא לא ממשיך לטוס, הוא חייב לרדת מהשמיים. זה לא נוכל להסתפק בזה שעכשיו הוא יטוס במקום, אני יודע, במח, בחצי מח. לא, הוא חייב לרדת לקרקע, להיכנס למוסך, זהו, עכשיו הוא לא טס. עכשיו הוא תחת כיפת האנגר ולא תחת כיפת השמיים. נגמר סיפור. כן? רק אחרי זה, אחרי שנבדוק, מה הייתה הבעיה? נעלה אותו מחדש לאוויר. ניתן לתכונות הבסיסיות שלו, לחמקן הזה, לחזור באמת לאוויר, אין, ולעשות את עבודתו. אבל אין מנוס מלקרקע את הכוח הזה. אתה חייב לעשות את זה. אז כמו שאתה לא יכול לנסוע, אני יודע, ב-180 קילומטר לשעה ברכב, אין, ופתאום לעבור לרוורס. אתה לא יכול, אתה צריך קודם להביא את זה לנוטרל. כן, למצב אדיש. רק במצב האדיש, אתה מתחיל לעצב את המהירות מחדש. זה דבר גם פה. כן, אולי באופן תיאורטי, יש אנשים שיכולים, לא יודע, לעשות את ה... כן, מנסים לפתח מכוניות היום, מכוניות מרוץ, כן, שיכולות באמת לעמוד בביצועים חדים, כן, בפניות מאוד מאוד חדות. בסדר, אבל יש גבול כמה אפשר למתוח את השלדה, זה אי אפשר. כן, אז קודם כל צריך להביא את המידה הזו למצב הראשוני שלה, ומשם להתחיל ללוש אותה מחדש. כן? ודאי וודאי שבתעצומות גאווה, כמו שאנחנו מדברים עליה כאן, אם הגאווה לא מופיעה בצורה כל כך נסערת, אפשר שתוך כדי נסיעה אפשר לשנות את כיוונה. 40 קילומטר לשעה זה בסדר, כן? אבל מהירויות אדירות כאלו של גאווה, אין מנוס מלהוריד טורים, אין מנוס. כן, זה שאלה. טוב, בואו, אני אתייחס רק לשאלה כאן. גאווה ענווה, אם נצמצם באופן מתמטי, יישארו אותיות, כן, מחכים אותנו פה בענייני פרפראות לתורה. גאווה ענווה, אם נצמצם באופן מתמטי, יישארו אותיות, גא מצד הגאווה, ואן מצד הענווה. שאלתי, האם בגאווה ישנם מרכיבים חיוביים? ודאי. ודאי שבגאווה יש מרכיבים חיוביים. ודאי. זה ראינו שדיברנו על מידת הגבורה. כן? בגאווה יש מרכיב חיובי, וזה שהגאווה, כן, היא מאפשרת לאדם בעצם להתנסה ולהתמודד ולדחוק, כן, דברים שהם רעים. אם לא היינו קצת בעלי גאווה, לא היינו יכולים להתגאות כנגד הרע שבתוכנו. היכולת לעמוד כנגד משהו, כנגד משהו צריך לעמוד בפניו. כן, זה בא מהגאווה, זה בא מידת הגבורה, מידת הגאווה. אלמלא מידת הגאווה, היינו רכים כל כך, לא היינו מסוגלים לעמוד בפני שום רצון שמתנגד לנו, שלוחם בנו. אנחנו חייבים איזה כוח מתנגד. מערכת חיסונית שעניינה זה לצאת, כן, אל הקרב. נגד פולשים זרים שמזוהים, כן, כדבר זר לקוד הגנטי שלי. אני חייב שיהיו בי כוחות כל כך חזקים, שמוכנים למסור את נפשם בעוצמה כבירה, בלא דחייה, כן, וללכת נגד הפולשים הזרים. זו מידת הגאווה. הגאווה זה אותו המיקרופג, זה אותו הכדורית הלבנה, המופלאה הזו, שהיא בנחרצות אדירה יוצאת כנגד דברים שמזוהים כלא טובים לי, לא טובים לאישיותי, לא טובים לעולם בכלל, דברים שהולכים נגד רצון השם יתברך, כן? זה הקנאות של פנחס, כן? זה ודאי שהיא יושבת על גבע, שהוא הולך והורג את זמרי, בן סלו, כן? צריך בשביל זה חוצפה אדירה, צריך בשביל זה גאווה שקשה לתאר. לבוא ונשיא שבט בישראל, נגד כל עם ישראל, לעיני כל העדה כולה, שמשה רבנו עצמו לא תומך בך, ואתה שואל אותם לעשות את זה או לא, והוא אומר לך, אני לא נותן תשובה. אני לא נותן תשובה. זה צריך לבוא מתוכך. בלי שום תמיכה. לבוא, לקום, לעשות, כן? ויקח את הרומח בידו. לדקור את שניהם, נגד כל עיניהם הרואות של שבט בנימין, זה פשוט לא ימין, שמעון. מול כל עם ישראל. זה דבר כזה. מאיפה זה בא? ודאי מגאווה. זה בא מהקוד הגנטי של, של, של פנחס, יראת שמיים פנימית ועמוקה, זיהוי עמוק של רצון השם, ומתוך כך הוא הולך לשלול את כל מה שעומד כנגד הרצון הזה. וזה לא משנה מה יגידו, שום דבר. הוא עושה. בשביל זה צריך גאווה. זה ודאי דבר חיובי, בלי שם ספק. אבל כדי שבאמת הגאווה תעמוד על השורש החיובי שלה באופן נקי ומתוהר מכל סיג, בשביל זה צריך להיות פנחס. צריך להיות קדוש עליון, ודאי וודאי. לכן הקנאה זה לא דבר שנלמד, ככה איך אומרים, לכל אחד ואחד. ודאי שהקנאה זה לא מידה שהיא שווה לכל נפש, בשום פנים ואופן. צריך להיזהר עם זה מאוד. כן? אבל בסופו של דבר, ודאי. כן? יש מקום בהחלט לשימוש בגאווה. כן, אז מה אומר לנו כאן? והלא, כן גם מידת הגאווה ודאי. כמו כל המידות, חומר שלה אינו פשוט, אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם, מי יודע, היא נמצא כל היסודות שמהם הורכבה. והלא גם בחומרים, אין אנו בטוחים אם מצאנו כל היסודות, אף על פי שיש 80 כעת, סמך ג' יסודות. כן? שבעצם כל חומר מורכב לפחות מ-63, כן? יסודות שונים. כן? יש 80 סמך ג' יסודות. מתאים הדבר על פי דברי הקבלה, שעיקר הבניין הוא מסמך ג' דבינה, מכל מקום הלא יש מילואים דמילואים לכמה בחינות, לא משנה. כן? קיצור, מכל מקום, כל מה שנוסיף בזה, דעת, נוסיף לקח. כמה שנוסיף דעת והתבוננות מדעית על המידות, כך נוסיף לקח, כן? כך נוסיף לקח, היינו, ידיעה פרטנית, כן? לגבי אי אילו מרכיבים שקיימים בתוך המידות. וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה בזה, כן? כן? הכימיה המוסרית, יקל עלינו עול הזיכוך. מה שאמרנו? אם נדע שהאש דולקת גם בצירוף של חמצן, אז יקל עלינו לכבות האש. מה שנותר כרגע זה לשאול את עצמנו איך מושכים, איך יונקים, איך יוצרים ריק בתוך האש. אם נדע איך ליצור ריק בתוך האש, ממילא פתרנו את הבעיה. אבל קודם תדע שצריך ליצור ריק, קודם תדע שהאש מתפרנסת, כן, ומוזנת מחמצן בכלל. עכשיו השאלה היא רק איך למצוא את הטכניקה שיוצרת וקום. בסדר, שום בעיה. חצי פתרון כבר בידי. ידיעת החולי היא כבר חצי פתרון, כמו שאומרים. יקל עלינו עול הזיכוך. ולעיקר השאלה, שנראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה, כן? היסודות המובנים בתחילת ההשקפה, שימו לב, לא צריך בשביל זה חכם גדול. לא צריך להיות חכם גדול. אומר לנו הרב, אני מקווה שהוא לא פוגע בנו, שאנחנו פתאום, רגע, אני לא מבין את זה אפילו בתחילת ההשקפה. אבל אצל הרב בתחילת ההשקפה, כן? הוא תכף מיד מעלה ארבע יסודות. תרף מיד, רק מסתכל על הגאווה, אופ, תרף מיד, זוהר לו על המסך. א', ב', ג', ד', חמצן, חום, חומר גלם, ארבע יסודות על המקום. ותרף מיד אפשר להתחיל את העבודה עצמה. כן? אז מה? מה הם? בואו נראה. כן. א', אולי זה לפי סדר של מן הקל אל הכבד, אולי לפי סדר חשיבות, כן? אתם תנסו לשפוט בעצמכם. א', אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. הגאווה יושבת קודם כל על הטבע האנושי הפשוט של אני ואפסי עוד. כל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו יותר מאשר הוא מרגיש דברים אחרים. אגב, זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא בטבע. כן. הקדוש ברוך הוא בטבע, זה בפסקה ב' בעמוד למד ת' כן, בשתי השורות התחתונות. הדבר הראשון אומר הרב, זה יציאה מפרופורציה, הגאווה היא בנויה, היא יונקת, מהיציאה מהפרופורציה של הטבע האנושי של אני, אם אין אני לי, מי לי. זאת אומרת, ההרגשה שאני המרכז, אני מתעסק עם עצמי, אני חש את עצמי, אני חווה את הקיום האישי שלי, אני מסתובב סביב עצמי. והעולם מסתובב סביבי. כלומר, אני מעין כוכב שבט. וכל העולם כולו מסתובב סביבי. כן? בשעה שאני עכשיו כאילו נותן לציבור. השאלה היא, הטבע האנושי שלי, האם באמת הוא מניח לי לחוות את החוויה של הנתינה הצופה? שעכשיו באמת, או שהטבע האנושי שלי אומר, מה אני מרוויח מזה? אני במרכז. אני כאן, ואתם מסתובבים מסביב. ישחקו הנערים לפניי. כאילו, הכל בשבילי, הכל סביבי. שאלה מעניינת. הטבע הזה באדם הוא טבע קיים, הכרחי ואפילו חיובי. אלמלא חשנו את עצמנו כמרכז, לא היינו יכולים לדאוג לעצמנו. תראו מה קורה לאדם שכבר לא מחזיק מהקיום האישי שלו. חלה עליו, כן, ומתרחשת בו אנטרופיה. התפרקות, התפרקות טוטלית. אין לו את המרכז שמעמיד הקיום האישי שלו. זה חשוב. רק מה? ברגע שאותה נטייה טבעית יוצאת מהפרופורציה שלה, מעמידה הראויה שלה, פה מתחילה הבעיה. הגאווה יונקת ביסודה. קודם כל, יושבת על האש הטבעית של אני ואפסי עוד. אותו רגש טבעי שלא התעצב, התעבד והתברר כראוי. אצל אנשים שתהליך החינוך שלהם לא עבר מי, אם אין אני לי מי לי, אבל מה בא אחרי זה מיד? וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, האגו לא זרם, האגו התחתון לא זרם לאגו העליון. שחומר הגלם הבסיסי של אהבת עצמי לא עבר את שלבי החינוך הגבוהים שלו, אז הוא כבר נופל טרף קל בידי יצרו. והוא בונה ממנו את מידת הגאווה. מה מתפתח על גבי האגו הבסיסי הזה שלא הוצב כראוי? שלב ב' הולך איתנו הרב למרכיב השני של הגאווה. והם כולם קשורים זה בזה. כי אם באמת חומר הגלם הבסיסי של אהבת עצמי לא היה קיים ביסוד, לא יכול להתפתח שום דבר. אבל מכיוון שהוא קיים ביסוד, ומה עוד בתצורה הלא מבוררת, ממילא אפשר ללכת על השלב הבא הוא בלתי נמנע. אם כן, קודם כל, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. הטבע האנוכי מתפתח עד שבחוויה הרגשית שלנו, מה אנחנו מרגישים? שרוצים למשוך כל נעימות אלינו. כן? כל נעימות אלינו. אנחנו רוצים את הנעימות, כן? אנחנו רוצים את הנעימויות, כן? לזכות בנעימויות כדי שמה? כדי שזה יפתח את המרכז האנוכי שלי. אני תמיד אשים לב איך האגו שלי יכול להרוויח בכל הזדמנות חברתית שקיימת. כן? אם זה בחדר האוכל, אני אראה איך אני יכול ליהנות לפני אחרים או יותר מאחרים. תמיד אני אבדוק במרחב החברתי איך אני יכול להרוויח יותר לדיפון של הבית הפרטי שלי. יש איזה מבצע, אני אקנה במבצע, אני אשים בתוך ביתי שיהיה לי יותר חומר, יותר אפשרויות, יותר למשוך כל נעימות אליו. אבל אני מושך את אותם המרכיבים שממשיכים לייצר את העורק הראשי, לייצר בעצם את הזרימה של החיים האמיתיים, הכלליים, הולכת ומתפתחת בי, כן, איזושהי מידה של פרטיות חזקה מאוד. זה השלב הראשון. אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. זה א', ב', על גבי זה, כוח דמיון מטעה, להגדיל כל מה שיש בו, בהרבה כפלים מהמידה האמיתית. וכיוון שאני כל יכול ואני הכל, וכל כך התפתחה בי, כן, ההרגשה הזו של אני ואפסי עוד, אני מתחיל להאמין שבאמת אני מרכז היקום. עכשיו, כדי שהמחשבה השטותית הזו והטיפשית הזו תוכל להתפתח יפה, אני מגייס את כוח הדמיון. כי בלי כוח הדמיון, מחשבה כזו לא יכולה להתאפס אצלי כמחשבה מציאותית. הרי זה מטופש לחלוטין לחשוב שבגלל שאני יודע משנה אחת מסכת ברכות בעל פה, ממתי קוראים את שמה, אני חכם גדול. הרי זה ממש מטופש לחשוב ככה. איך אני יכול באמת לחשוב כך? שאני מביא את כוח הדמיון. וכוח הדמיון שהוא משתמש בעובדה הזו שאני יודע משנה אחת, שהוא משתמש במה הופך את זה? את הידיעה הדקה והקלה הזו. כולה משנה אחת אתה יודע. כוח הדמיון כבר יכול לתת בך תחושה ציורית שאתה חשוב. במיוחד שקראת את המשנה לפני חברך, והוא התפעל ועשה פסס. ממתי קוראים את שמה בערבית? משל שהכולים נחזרים אותו מטה. פשש, וואי, 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 פשש. מה עושה הדמיון? טרף הוא מיד נדבק, כן? לידיעה הזאת, והוא מפתח אותה ומגדיל אותה, ואז מסעיר את נפשך עד כדי הרגשה שאתה חשוב, שאתה חכם. מדהים. בהרבה כפלים המידה האמיתית. זה טעות דמיונית ראשונה. אם כן, א', אהבת עצמו בטבע שהתפתחה מעבר למידה, ב', גיוס של כוח הדמיון שמתרכב ומתמזג יחד עם ההרגשה הבסיסית הראשונה, כן? ומהם נוצרת הרגשת חשיבות, מזה כבר ניזון את הגאווה, פה הגאווה כבר מתפתחת עד כדי הרגשת חשיבות, ג', גיוס כוח הדמיון במדרגה נוספת, הפעם זה טורבו, טורבו דמיון, מה זה? עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיהרהר בליבו, על פי השלב השני, כמו שראינו עכשיו, הוא מתחיל להרהר בליבו שהוא חשוב. טעות שלישית, טעות דמיונית, שעל ידי מה שיהרהר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. באמיתת המציאות יודע משנה אחת בלבד. גם אם יודע שתי משניות הפרק שלהם, עדיין יש לו המון חסרונות, כן? שדע אפילו באחד מהם, כן? כדי שכבר אולי ירגיש חשוב כל כך. מספיק שבאת מטיפס רוחה ואתה הולך למקום רימה ותולעה כדי לא להתגאות. ומה עוד עם כל החסרונות שיש בנו? כן? אבל דמיון כבר הוציא אותו מהתודעה הפשוטה הזו של מי אני ומה חיי. הוא כבר לקח אותו למרחב דמיוני כזה ששם כבר אפשר לחשוב מי יודע מי אני. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. אבל הדמיון הביא אותו למחשבה כזו. על כן התגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, בדיבור ובמעשה. שמתם להם? זאת אומרת, עכשיו הוא לא מסתפק רק בהרגשה הנפשית שהוא חשוב, אלא הוא כבר תובע את הכבוד הלכה למעשה. בדיבור ובמעשה. כלומר, התנהגותו משקפת הליכות חיים של אדם חשוב. שפת הגוף שלו, מכף רגל ועד ראש, צורת ההילוך שלו, כן? כל שפת הגוף, כל השימוש בחושים, כל ההתנהלות שלו, בעצם מרמזת לסביבה. אני חשוב. פיתחו שערים ויבוא מלך הכבוד. זה נודף, זה מסריח, זה מורגש, זה כל כולו אומר כבוד. אי אפשר להתעלם מן העובדה שזה מה שהוא דורש. הוא מפגין את זה כלפי חוץ. יש אופנים שונים להפגין את זה אגב. כן? יש דרכים להפגין את זה באופן בוטה של תנו לי כבוד, ממש באופן בוטה ומפורש, ויש דרכים שכאילו הפוכות בדרך של ענווה. כן? הוא מראה את עצמו כאילו חשוב בדרך של ענווה. המסילת שערים מברר את זה במידת הנקיות שמה. אבל הכלל הוא שהוא יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, ציור זה הרגשת הלב או ציור הלב, בדיבור ומעשה. שלוש. והדבר האחרון הרביעי, כלל הכל, שכלות, טיפשות בידיעת מהות המעלות האמיתיות מהן. זאת אומרת, פה הרב משיב על שאלה, למה בעצם האדם מגיע לגאווה? יש סיבה חיובית למה האדם מגיע לגאווה. האדם רוצה להרגיש חשוב. רק מכיוון שהוא לא ברר לעצמו מהי חשיבות לאדם, מכיוון שהוא לא ברר מהו אותו כבוד שהוא מחפש אותו, היינו בגלל שנבראת בצלם אלוקים, זה כבודך, וממילא מכיוון שנבראת בצלם אלוקים, מהו כבודך, איך תבטא צלם אלוקים שבתוכך, דווקא בענווה. מכיוון שלא ביררת מהו אותו כבוד שאתה מחפש, אתה מרגיש שאתה ראוי לכבוד. אתה מרגיש שכאדם אתה ראוי לכבוד, אבל אתה לא יודע איזה מין כבוד מגיע לך. מכיוון שלא ביררת את הבירור הזה, בקלות אתה יכול לטעות ולחשוב שהכבוד שלך מהו? גאווה. אבל הכבוד האמיתי שלך זה לא גאווה. הכבוד האמיתי שלך זה היכולת בעצם להיפתח ולהתבטל למקור הכל. זה נקרא ענווה. אתה פותח את עצמך, אתה בעצם מפתח יכולת נפשית פנימית להיפתח לאמת הכללית, ומזה אתה בעצם חי. ואז אתה לא תתגאה לחברך. לחברך יש מקום, מתוך הענווה הזו תכיר את מקומו של כל דבר ודבר. אבל שמתרשלים בבירור הזה, מהו אותו כבוד שאנחנו מחפשים, אז נופלים לגאווה. זה נקרא כלל הכל הוא שכלות בידיעת מהות המעלות אמיתיות מהן. הוא בוודאי נמצא לזה עוד פרטים ופרטי פרטים. אבל אלו, ארבעה אלו, כפי הנראה, לא תבונה הגאווה בלב מזולתם, ולא תתרפא, לא תתקן, כי אם בהפרדת היסודות הרעים האלו, הוא לצרפם בקור האמת. טוב, נעצור כאן.